טוב, אז אנחנו נפתח במה שעצרנו בסוף פעם קודמת. פעם קודמת ראינו את העולם של הגאונים, שעשינו הפרדה בין התקופה הקדומה לתקופה המאוחרת. שנסכם את עיקרי הדברים. ראינו שמי שחוצה את תקופת הגאונים לשניים ממש, זה רב סעדיה גאון. גאון שחי פועל בעיקר בחצי הראשון של המאה העשירית, נולד ב-882, נפטר ב-942. עולם הגאונים לפני רס"ג ואחריו זה עולמות שהם מאוד שונים, בעיקר בהיבט שמה שאנחנו עוסקים בשיעורים האלו זה תחום הכתיבה. כן, והדגמתי את זה בפעם קודמת, בפער בין שתי גאות של גאונים שמדגימות את היחס לכתיבה. כן, רב שר שלום במאה התשיעית, שמישהו מבקש שהוא יכתוב לו פירוש על סוגיות במסכת עבודה זרה, אז הוא נהנח הנחה גדולה ומרה, למה אתה רוצה שאני אכתוב לך, בוא לישיבה. הוא גם מסביר את הרציונל של ההוראה בעל פה, זה מפגש בין בני אדם, אפשר לדבר, אפשר לראות מה אתה מבין, אפשר לענות לצרכים הייחודיים של כל אחד, וכתיבה, כמה אפשר, זה הביטוי שלו. זה באמת ביטוי מאוד עמוק של העולם, תרום רב סעדיה, תרום רב סעדיה, הגאונים לא כותבים. זה לא אחד מתפקידי הגאון, חוץ מתשובות, בעזרת השם שיעור הבא, בסדר? תשובות? חופשי, זה הם כותבים לאורך כל התקופה. אבל לחשוב שחלק מתפקידי כגאון זה לכתוב חיבורים, בכלל לא, כמו שלצערי זה לא חלק מתפקידי הרם פה בישיבה. בעולם האקדמי, בנם חייב לכתוב, חייב לפרסם, בעצם חייב לחדש, הוא גם חייב להעמיד את החידוש שלו. מה זה כתיבה? זה לא רק שיקרו את זה ושזה יופי, זה גם תמיד את הרעיונות שלך בשיפוט וביקורת, כן, כלומר, אם אני מדבר איתכם, מי יודע מה אני אומר? אתם, בסדר, אתם חבר'ה מדהימים, כן, אני אוהב אתכם, אתם רמה גבוהה, אבל להעמיד את הדברים שלי לביקורת מול מלומדים, זה כבר סיפור אחר. אנשים שיש להם יותר יכולת, התפקיד של רם בישיבה פה לא חייב לכתוב שום דבר. אתה יכול לעבור את כל הישיבה, חוץ מדבש מסלע שכבר השנה ויתרו על זה, כן.
גם לכתוב תשובה זה סוג של...
נכון. אבל תשובות שנגיע, אני הולך להציע לכם, זה כמו לכתוב מייל. למה רב יובל שרלו מפרסם את כל המיילים שלו ברבים. רב ראם מפרסם באופן סלקטיבי חלק. את המיילים שלי אתה לא ראית. אתה לא יודע מה אני כותב המיילים לאנשים. כלומר, זה לא בהכרח, זה מורכב. אבל כאילו הגאונים הקדומים, אני לא חושב שגאון צריך לכתוב. זה לא אחד מהתפקידים. הוא צריך לנהל את הישיבה, הוא צריך לנהל את החברה היהודית ברשות שהוא ממונה עליה. חלק מתפקידיו זה קשר עם האנשים בחוץ, אז הוא מתכתב איתם, מיילים, אס-אמסים, שוט אס-אמס, הכל יש, כן? אבל הוא לא כותב ספרים, העברת התורה נעשית בתוך הישיבה על פה. אבל כן, החיבורים, אני חוזר, נכתבים מעט מאוד, רובם או כולם, תלוי כמובן את מי שואלים, כי יש בזה עדויות סותרות, לא נכתבים על ידי גאונים. רובם הגדול נכתב על ידי דמויות מתוך חוגי הגאונים, שאינם גאונים, וגם היבול הוא כמעט כלום. לעומת זאת, רס"ג הופך את הכתיבה לאחד מתפקידי הגאון. הגאון תפקידו להעביר את התורה, לבאר אותה, להנחיל אותה לבני דורו ולדורות הבאים, לא רק דרך שיעורים בישיבה שתבואו אליהם, זה דרך חיבורים, דרך כתבים, רק אני אומר את המשפט, ראינו את זה יפה מאוד באיגרת של רב שמואל בן חופני, שהוא כותב את האיגרת בשנת 988, שם כשהוא פונה לתפוצות ואומר, חבר'ה, בואו נשמור על קשר, בואו נהיה קשורים זה וזה, אז הוא כותב להם ככה, כלאחר יד, יש איזה ספר בתנ"ך שאתם לא מבינים, אני אכתוב לכם, איזה מסכת בגמרא, רק תגידו לי, אני כותב, דבר אחד ברור, משהו השתנה בתודעה שאני כותב, מי שמחולל את השינוי, ולא רק גורם לכך שאנשים כותבים, אלא הוא גם יוצר דפוסי כתיבה, הוא כותב בצורה שונה מקודמיו. זה רב סעדיה גאון. כן, דידי, בבקשה.
השלב הראשון של רס"ג, שלא כתבו, אז אני לא כתוב את הרס"ג, כי זה כבר החליטו לכתוב אותו שבעל פה. וכבר יש לך הרבה ספרים כתובים, ולא רק חומר.
כן. אז ברשותך, ההצהרה שלך היא, לדעתי, הגאונים הקדומים היו חושבים שהיא לא מדויקת. ואני אסביר למה הכוונה. אחד מהדברים שעשיתי להבהיר כדי להבין את התקופה, ואחד מהשיעורים הראשונים היה שבישיבות הגאונים גם התלמוד הבבלי נמסר על פה. ואולי נשמע דמיונים, אנשים שלומדים בעל פה מסכתות שלמות ויודעים אותם כך, אבל העובדות, העדויות מאוד מאוד חזקות, אם אתה רוצה אני אביא לך באופן אישי חבילה של העדויות שלא הבאתי את כולם פה, אבל עדויות ממש ממש חזקות כתב על זה אפשטיין, לאחר מכן ברודי כתב, סיכם את הדברים מאמר חשוב, והאחרון שעסק בהיבט הרחב של כל הנושא הזה זה עוזי פוקס, עבודה דוקטור שלו, יש לו פרק שלם בנושא הזה. העדויות מראות בעליל שכל תקופת הגאונים, גם אחרי רס"ג, עד ימיו של רב שרירא ורב האי, יש להם בישיבה מעין התני תנא קמיה דרבי פלוני, אנשים שידעו בעל פה ברייתות או משניות, יש להם אנשים שיודעים בעל פה מסכתות שלמות בש"ס. אני אחזור על זה מאוד מהר, כי אני רואה שזה לא נקלט, אבל כבר דיברנו על זה, קוראים להם, דיברנו על זה, גרסאים, אנשים ששיננו בעל פה גריסה רומז לפה, שהוא פה שיניים שהם גורסות, שהן תוכנות. אנחנו רגילים היום, כשאומרים לגרוס משהו, זה כאילו עיון. תוכן אותו עדק, אוקיי, עוד מעט בדף יומי, מגיעים עוד יומיים. אוקיי, הרים, תוכנת, זה בזה. זה כאילו מסמל איזו פעולה של ניתוח מאוד מאוד מדוקדק. בשפה של הגאונים, לגרוס הכוונה לומר משהו בעל פה. פעולה באמצעות הפה, והם, לא רק העדויות מראות שככה הם לומדים, אלא הם בטוחים שזה עדיף על פני נוסח, שזה דבר כתוב. ההסבר המרכזי שעולה מהעדויות הוא שהגרסאים יכולים לדקדק בשמירת טהרת הנוסח, כי הם מקצוענים, הם יודעים לשמור על זה. לעומת זאת, כדי להעתיק נוסח מספיק להיות אחד שלמד לקרוא ולכתוב, מספיק ללמוד לכתוב. והם מדברים על טעויות בהעתקה והמעתיקים לא יודעים להעתיק. כמובן שהצד השני של המטבע הוא, שאני חושב שהדבר שכולנו חשים לי בנוח כשחושבים הרעיון כזה הוא, איך נמנעים מהשכחה, או איך מצליחים לשנן טקסט כזה, כן? כשאני, בקצרה מאוד, המשנה היא טקסט יותר סביר שאפשר לשנן אותו בעל פה. גם הרב וולפי שלימד אותנו שחלק מעריכת המשנה קלה בתוכה עריכה בסגנון שנוח לשינון. אבל סוגיה תלמודית היא נוחה לשינון? זה שקלה וטריה? סוגיית כפו כהן זה קל לשנן את זה בעל פה? זה מאוד מאוד, מאוד מסובך, כן? ולכן היו להם כלי עזר. מה כלי עזר? הסימנים בגמרא, אתה זוכר אותם שפעם פגשת? זה מהתקופה ההיא, שהגרסאים עשו לעצמם כל מיני ראשי תיבות וסימנים. הזכרתי אז שפרופסור רוזנטל יש לו תיאוריה מאוד מדוברת, שהם הקפידו בעיקר על שימור של המבנה הבסיסי של הסוגיה, ופחות הקפידו על שינון של המילים. כלומר, הם ידעו שיש שבלונות של סוגיות. זה נושא, דרך אגב, שמי שחוקר אותו בשנים האחרונות, פרופסור ברודי, שהוא גם מתמטיקאי, הוא חוקר היום המוביל של תקופת הגאונים, ויש לו שני דוקטורטים, אחד במתמטיקה, ואחרי זה הוא עשה דוקטורט בחקר הגאונים. דוקטורט במתמטיקה, תדעו, זה כמו להיות אילוי. יש איזו הברקה, מתמטיקאים נשרפים גם בגיל צעיר, כי זה בנוי על חידושים. זה לא בנוי על צפירת ידע, או על פזם, פוחה. פזם משחית את המקוריות קצת. אז הוא בגיל 24 גמר דוקטורט במתמטיקה בהרווארד, ואמר, מה זה מה שאני רוצה לעשות עם עצמי? אז הוא, טוב, שלא הייתי למה רוצה לעשות עם עצמו חוקר גאונים, לא יודע, אבל תוך 4 שנים גמר עוד דוקטורט. ומאז הוא חוקר גאונים, אבל יש לו ראש מתמטי. הוא פרסם מאמר בכתב עת שקרא היגיון, שהוא ניסה לפענח, האם יש מבנים קבועים לסוגיות, האם יש מבנים מתמטיים, האם יש, כאילו, האם עורכי התלמוד עורכים סוגיה, או שם יש להם כמה שבלונות, והם משתמשים בהם. אני יכול לגלות מבנה שבעצם, אם אני הייתי אומר, הוא מדבר על זה במאמר, אני אצליח ללמד את המחשב, את התבניות של הסוגיות, ואז אני אזין לו את כל השעס, האם הוא יצליח למפות לי את הסוגיות. עכשיו לומדים תקפו כהן, זה סוגיה קלאסית שיש בה תרשים זרימה בתוך הסוגיה. כן, איך קוראים בתלמוד לתרשים זרימה? אם תמצא למה, תרשים זרימה. אופציה הזאת, ככה, אופציה הזאת מוליכה לעוד אופציות, זאת לזאת, כאילו, זאת שאלה, אבל ההנחה היא שתרשימי הזרימה הם גם עוזרים למישהו לומד בעל פה, כי הוא יותר קל לו, כי הוא יודע את המבנה, הוא לא צריך כל הזמן לשנן את הפרטים. אז הסוגיה הגדולה, עכשיו, זה מוליך לדבר שגם כבר דיברנו עליו, שאם לומדים על פה, ככה הם לומדים, אז אתה גם חושב, והם רואים את זה במפורש, שאיפה התורה שבעל פה נמסרת? לא בכל מקום, איפה היא נמסרת? רק במקומות שיהודים באמת לעשות העבודה, זה רק אצלנו. אז זה עולם הגאונים, לכן הגאונים, הקדומים, אם אני לא כותב, כן? כלומר, תורה שבעל פה, אני השומר שלה. אני הזכרנו פה, בית הוועד, 400 של הלכה, זה פה, זה אנחנו, זה לא כולם. לכן הם חייבים כמובן לתמוך בנו, כן? זה גם הנגזרת. לכן מי שלא תומך בישיבה, אומרים לו, אתה הולך לקבל עונש חמור מהקדוש ברוך הוא, כי אתה משחית את התורה, אני רוצה להציל אותך מאבון, תתרום לי כסף, אני אציל אותך. נשמע לכם ציני? אבל הם באמת ככה חיו, כאילו בתודעה הזאת, זה לא בכל מקום. מי שמשנה את זה, זה רסג, בר רסג, והופך את הכתיבה לחלק מהאג'נדה הפשוטה. כל גאון כותב, וכל דבר שרסג עשה, כולם חיכו אותו. הוא היה עמוד הימיני פטיש החזק. זה דמות שעוצמתו וגדולתו היא כזאת שהיא שינתה את הכל, ולכן הגאונים שאחריו, כולם עושים כמו. הם גם כותבים, הם גם כותבים בתבניות, אני אתאר אותם. בתבניות שרסג יצק אותם. וככה רב שמואל בן חופני כותב, ורב שרירה כותב, ורב אי כותב. הם כולם כותבים אחריו. זה קו פרשת המים, תחילת מאה עשירית. יש להניח שזה קשור גם, גם דברים חיצוניים וגם פנימיים. מה מוביל השינוי הזה? אז בחלק צריך לזכור, זה הוזכר פה כבר, שתחילת המאה העשירית מתאפיינת במשברים מאוד עמוקים בכל העולם המוסלמי, בכל האימפריה המוסלמית וגם בעולם היהודי. וגם בישיבות, ישיבות בבל עבור טלטלה בגלל מלחמה פנימית בין שיעת עלי לבין האבסים, וזה גורם לנתק בין התפוצות לבין בבל. יש ישיבה פתאום, תחשבו על תסריט של סיוט שקרה פה לפני שנתיים, אבל איכשהו יצאו מזה, שכל הישיבות בארץ ישראל מתנתקות מהתורמים בארצות הברית. הירידה של הדולר די עשתה את זה, רק תדעו. הדולר ירד ב-25% בתוך שנה ומשהו, לפני 3 שנים. כן, פתאום ישיבה שבנויה על תקציב של דולרים. סליחה?
כולם הפסיקו לתרום או שהכסף שלהם?
הכסף פחות שווה. תשמע, אני יכול לספר לך, בשבט עותניאל כמעט לא נפגעו. אתה יודע למה?
כי לא היה תורמים.
כי אין לנו דולרים, אין לנו כלום, כן? אין לנו תורמים. אבל ישיבת הר עציון, אני יודע שאותם דולרים היו שווים 1,000,000 שקל פחות. אתה יודע מה זה פחות 1,000,000 שקל בתקציב שלך? וואלה. לא, זה סיפור. הישיבות עוברות טלטלה. חלק מזה שרס"ג נכנס בכלל להיות גאון. זה כמו, אני לא רוצה חלילה לשמוע, לא פוליטיקלי קורקט, אבל שימנו איזה בחור עיראקי לראש ישיבת פונוביץ', בסדר? זה כאילו לא עלה לדעת שלהם שם, בבני ברק. כאילו, בחור שהוא מפיומי, מאיזה כפר קטן במצרים, ראש ישיבת בבל, כי הישיבה הבבלית לא מתפקדת. והוא אדם עם כישורים, עם אישיות יוצאת דופן. אז זה חלק מהסיפור. זה קשור גם ככל הנראה, ככה ההיסטוריונים אוהבים להגיד, גם על המגע שהוא יצר עם הקראים. הקראות כתופעה, אני לא ארחיב הרבה, אבל היא ענן, שהוא כאילו נחשב מייסד הקראות, היום מקובל לחשוב שהוא עדיין לא קראי. הוא ענני. ענן במאה השמינית הוא מתחיל התנתקות מהמסורת הרבנית, אבל הוא לא מדבר מאוד שונה מרבנים עדיין. הקראות כתופעה שאומרת אנחנו מדברים אחרת, אנחנו כותבים אחרת, אנחנו שונים, זה תופעה כנראה שרק מאוחרת לענן. זה כמו להבדיל, אלף אלפי הבדלות, ישו לא נוצרי. אתם יודעים את זה? ישו נולד כיהודי, ורגו אותו כיהודי. הנוצרים מתחילים אחרי ישו. אז ענן פותח את הדלת, אבל הוא לא קראי. אחריו יהיו קראים. זו תופעה בעיקר של מאה התשיעית, של אנשים שמחליטים שהם מדברים אחרת. הקראים, אתם מבינים, מטבע הדברים, הם מאוד מאוד אוהבים לכתוב. הם אוהבים כתב, כן? והיום יש תיאוריה שרווחת, כתבה איזה ספר שלם, חוקרת, שם רינה דרורי, שההנחה היא שהקראים במאה התשיעית יצרו דפוסי כתיבה, הם הרחיבו את מעגלי היצירה, הרבנים עדיין במאה התשיעית שמים פס עליהם, או מתעלמים מהם, או לפחות בטח לא יוצרים כמוהם. כלומר, הטענה היא שבמאה התשיעית, אם אתה תיקח ספר ליד, בלי לקרוא אותו, תוכל לדעת אם כתב אותו קראי או רבני. כי הכותבים אחרת. רס"ג מתחיל לכתוב בכל תחומי הכתיבה של הקראים. רס"ג כותב בתבניות דומות. תקרים ספר של רס"ג ושל קראי, אתה תצטרך לקרוא אותו כדי לדעת מי כתב אותו. כי הם נראים דומים. ברקע אני אציין שברקע של הכתיבה הקראית נמצאים דפוסי הכתיבה שקיימים במדע של זמנם. זה כמו שהיום אני רוצה לשאול איך לארגן ידע, איך להנחיל אותו, איך לכתוב אותו. אז זה בדיוק שאלות ששאלו את עצמם גם חכמי המדע של זמננו. כן, איך אתה כותב מאמר, איך אתה מבסס טענה, איך אתה מעביר אותו הלאה. אז באופן מאוד מאוד דומה, רק לימוד המשפט, באופן מאוד מאוד דומה, הקראים ימצאו דפוסי כתיבה שהיו מקובלים בזמנם, בעולם המוסלמי, שהוא העולם הנאור והמדעי של אותו זמן, ודפוסי הכתיבה של רס"ג נורא נורא דומים לדפוסי הכתיבה המקובלים בעולם המוסלמי. ההנחה היא שהדפוסים האלו הוא קיבל אותם או אימץ אותם בתוך מגע עם הקראות, שעיקר המהפכה שהוא הוליך בשאלת התגובה לקראות הייתה מהתעלמות לחתירה למגע. פסג היה אדם שחתר למגע, אם הוא ראה אנשים שבעלי דעות כוזבות, כופרים או לא משנה באיזה הקשר, הוא שם אותם על הכוונת והתחיל לראות. כן, יש חכמים כאלה בכל דור, בדור האחרון הרב שח היה כזה, זה גם תנועה ספירלית. הרב שח יש לו בקומץ מאמרים שלו מאמר גדול נגד חמש דרשות של הרב סולובייצ'יק. הוא כותב במבוא, הנה הוציאו איזה כל מיני דרשות של הרב סולובייצ'יק ואף אחד לא מחה. אם אף אחד לא מחה, אז מה כולם יחשבו? כולם מסכימים, אני חייב למחות. אני אגיד לכם, זה גם ספירלה, למה? כי אם אתה מתרגל למחות, אז אם יש משהו שאתה לא מוחה עליו, אז אני רואה אתה מסכים. אם אתה לא מוחה על כל דבר, לא נורא. אבל הרב שח היה אדם שמחה נגד חבד, הוא מחה נגד חילונים, נאום השפנים, אתם מכירים אותו? בסדר, יום אחד בארוחת צהריים, כמו שסיפרו לכם היום על חומת ברלין, שאני זוכר את זה, הייתי כבר מבוגר כשזה קרה, אז גם הנאום השפנים אני זוכר אותו.
נגיד בשתי מילים.
מה זה נאום השפנים? הרב שח הופיע בכנס של דגל התורה ביד אליהו, זה היה ממש אחרי התרגיל המסריח ב-1990, והוא קיבל שידור חי לעם ישראל כולו. כאילו שידרו את זה בשידור חי, לא היה ברור עם מי דגל התורה הלכו, עם פרס או עם שמיר, אלו היו הדמויות אז שהיו ממשלת האחדות שהתפרקה. ואני זוכר את הציפייה, זה כאילו היה פעם ראשונה שרב גדול קיבל מיקרופון לדבר על כל העם ישראל, והוא יודע שמי מקשיב לו. כל העם, מי רואה טלוויזיה, לא בני ברק, אלא חילונים. ואיזה ציפייה הייתה, מה הוא יגיד להם? כאילו תחשוב, אם אתה חושב מיקרופון, אתה יכול לדבר על כל העם ישראל, מה תגיד להם? והוא בחר לא למשור להם מסר של פיוס, אלא להתכסח בהם. שהקיבוצניקים הם רשעים, הם אוכלי שפנים, הם בועלי נידות, ככה, הוא נכנס בהם ככה בכל הכוח. כן, זה אופי, זה תפיסת עולם. כן, בוא לא ניכנס, אני מציע שלא נמשיך בזה, אבל רק אומר, רס"ג היה לו אופי כזה, רס"ג, הוא כתב כתבי פולמוס מכאן ועד חברון, כאילו, הוא כתב כתב פולמוס נגד קראים, הוא כתב כתב פולמוס נגד ארץ ישראל בפולמוס הלוח, הוא כתב כתב פולמוס נגד ראש הגולה כשהוא התכסח איתו, הוא היה עם עת מושחזת, ומה שקרה גם הוא שמתנגדיו ענו לו, כשהם ענו לו אז הוא ענה להם עוד פעם, וכל פעם הכתילות והכתיבות, זה פשוט יפהפה לקרוא את זה, זה לא יאומן, כן? אבל זה דמות שמשנה הכל. כאמור, אני חוזר, יש רקע היסטורי, יש אישיות, דפוסי הכתיבה, ההנחה היום שהם באו, כמו הוא החליט שהוא עונה לקראים בשפה שלהם. כאילו, אתם רוצים דוגמה מודרנית למישהו כזה שביקורת המקרא עולה, אז מה עושים בשלב הראשון? תלמים, בסדר, כמה כאלה. מה השלב השני? הרד"ץ הופמן, מה הוא מתחיל לעשות? הוא יכיר את זה ויוכיח שזה שטויות, כאילו יכתוב ספר שהשלב הבא שרס"ג כבר לא הגיע אליו, אז הרב ברויר, מה הוא יגיד? זה אפילו וואלה זה נכון, כן, אבל מה אפשר להמשיך להאמין עם זה? לא, הפוך, אפשר להאמין יותר עם זה. עכשיו האמונה הגיעה לזיקוך בזכותם, תודה רבה לפרוטסטנטים שבזכותם עכשיו יודעים לקרוא את התורה, כן, זה הרב ברויר. בואו לא ניכנס לסוגיה של הרב ברויר, אבל רס"ג התחיל לכתוב כמו המתנגדים שלו, והוא יכתוב על התורה ויפרש אותה נכון, והוא יכתוב תרגומים ויתרגם נכון, והוא יכתוב שירה ונכון, והוא יכתוב סידור נכון, כי הקראים כותבים סידור עקום, והוא פורץ את הגבולות. גם צריך לקחת בחשבון שרס"ג אין לו שיעור כללי כל כך, כי רס"ג, אחרי שהסתכסך עם ראש הגולה, בקצרה רק על הסכסוך, ואז תשאל, בסדר? רס"ג עולה לכס הגאונות ב-928, וב-930 מסתכסך עם ראש הגולה. ראש הגולה הוא יהודי, כאילו השליט החילוני. לפי מה שמתואר בחיבור רב נתן הבבלי, ראש הגולה היה לו בית דין, והגאון היה צריך לאשר את הפסקים שלו. היה מקרה שרב סעדיה חשב שהפסק שלו הוא מוטה, הוא מוטה, כן, תבחרו איזה מילה שאתם רוצים, הוא סירב לאשר אותו. ובאו אליו שליחים מראש הגולה, שבאיזשהו שלב, בני ביתו של רס"ג, כמו בני ברק. הרביצו מכות רצח לשליחים של ראש הגולה והתחילה מלחמת עולם בין רס"ג ובין ראש הגולה.
מוסד חילוני שנשלט
בדרך כלל, ראש הגולה הוא יהודי, ועדיין אתה רואה שאני הזכרתי פה פעם ששתי ישיבות היום ההנחה היא שהכוונה היא לא סורה ופומפדיטה אלא סורה וישיבת ראש הגולה. ראש הגולה רצה אישור של ראש ישיבת סורה לפסק שלו, ורס"ג סירב לאשר, זה גרם לסכסוך פיזי אלים, מה שהוליך אחר כך למלחמה גדולה מאוד בינו לבין ראש הגולה. ראש הגולה ממנה אנטי גאון, כלומר הוא מפטר את רס"ג, רס"ג ממנה אנטי ראש גולה. יש כתבי פולמוס חבל על הזמן ביניהם שנקרא ספר הגלוי, שבו הוא כותב נגדם. ספר הגלוי הגיע בשתי, הוא כנראה כתב אותו פעמיים, פעם בערבית ופעם בעברית. פרשייה שלמה, רס"ג 7 שנים יושב במחבוא, ועד שהם מתפייסים ב-937, כנראה שזה גם ברקע, מה עושים במחבוא, לא מעבירים שיעור כללי, כאילו חיבו לו את המיקרופון, לא הבנתם, כן? הוא לא יכול לדבר. רס"ג ישנה הכל, ואז הכל יראה אחרת. כאמור, גם הגאון כותב, כותבים הרבה, וכותבים במגוון של תחומים, ומה שכותבים, כותבים בצורה שונה. בסדר, אז אחרי שתשאל, נתאר יותר, אז איך כותבים קודם, ואיך רס"ג כותב, כן, בבקשה.
רק לא הצלחתי להבין, כאילו, משהו שאמרתם קודם, למה לקחו את רס"ג כי הישיבה הייתה ענייה ולא היה לו כסף?
הישיבה במשבר, האצולה המקומית לא מצליחה לחלץ אותה מהבוץ, מגיע אדם שהוא, לא אגיד שהוא משיח, אבל הוא עם כוחות פיליים, שיש להם פולמוס עם ארץ ישראל על הלוח. האדם הזה עומד בראש העמדה הבבלית ומשכנע את הגולה היהודית שבעניין הלוח, שהוא עניין מסורתי קלאסי שבידי מי הוא? ארץ ישראל, כולם מכירים, אני אכת המשנה בסוף יבמות, שאת החודשים ואת השנים מקדשים, מעברים בארץ ישראל. כן, הוא משכנע אותם שעושים כמו בבל, כשראש הישיבה ארץ ישראלי בן מאיר צורח שצריך אחרת. עכשיו, לא מאוד ברור מה היה המחלוקת על הלוח, כי אף אחד לא פיינח לגמרי מה המחלוקת. רק אגיד כאילו בפועל על מה הם רבו. הם רבו על משהו שקורה השנה, ששלשום זה היה. הם רבו האם החודשים חשבן, מר חשבן וכסלב יהיו מעוברים או חסירים, מלאים או חסירים. כלומר, שנה גם כסלב וגם מר חשבן הם בני 30 יום. מה הנפקמינו, המלחמה הגדולה לא הייתה עלה לחנוכה, זה בסדר, כפרה. מה הייתה המלחמה הגדולה? מתי זה הופך להיות קריטי השאלה? פסח, בדיוק, ליל הסדר, מתי אוכלו חמץ מצה? אז זה קריטי, כן? ורס"ג, הוא עוזר לבבליים, הוא רעת לאט, הוא נכנס צפון, הם מתפעלים מהבן אדם, באמת יש מה להתפעל, כאילו, זה בן אדם ששינה את פני עולם הגאונים לחלוטין. בן אדם מבחוץ, כאילו, זה דבר מדהים. והוא, בנושא שלנו, משנה לגמרי את כל הכתיבה. בואו נעבור למאפיינים של הכתיבה. כן, בתקופה הקדומה, כאמור, יש מעט מאוד חיבורים. אני בשבוע, לפני שבועיים, הבאתי אותם, היום כבר נשארו לי בבית מדרש, אבל יש לנו מהמאה השמינית חיבור אחד, שנקרא שלטות דרב החי גאון. חיבור מוכר אולי? אוסף של דרשות על התורה, שמחבר אותו אדם שעל הקריחות כתוב רב החי גאון, המידע הכי בדוק עליו זה שהוא לא היה גאון. בסדר? רב שריר הגאון והאגרת שלו, כשהוא מתאר אותו, הוא לא מספר עליו שום דבר חוץ מזה שהוא לא גאון. זה הוא מקפיד להגיד.
רב החי.
כן, רב החי. יש לנו מהמאה התשיעית חיבור אחד שנקרא הלכות גדולות, שאני מקווה שפעם בימי חייכם. מאה התשיעית. מהלכות גדולות, שכותב אותו אדם בשם רבי שמעון קיירה, שהרבה נכתב על השאלה מה זה קיירה. יש כאלה שאמרו הוא קדר, יש כאלה שאמרו הוא מקהיר, בטוח לא מקהיר, הוא בבלי באופן ברור. גם עליו הדבר הכי בדוק הוא שהוא לא גאון, הוא לא גאון. ויש לנו עוד חיבור אחד שלא ברור לאיפה לשייך אותו, הלכות פסוקות. הוא מאוד דומה להלכות גדולות במובנים רבים. אחד מהתופעות שקרו בימי הביניים זה גם שהתבלבלו בין החיבורים. הספרדים, בגלל שהיה להם ידע ביבלוגרפי יותר טוב של מה שקרה בעולם הגאונים, ידעו להבחין בין החיבורים. הרמב"ן יודע בדיוק מתי הוא מצטט הלכות פסוקות, מתי הלכות גדולות, אבל באשכנז הם קוראים לכל הלכות גדולות. הם לא יודעים, הם רואים שהמידע הביבלוגרפי באשכנז פחות בדוק. החיבור הלכות פסוקות, יש מקורות שמייחסים אותו לרב יהודאי גאון, אז הוא מאה שמינית, הוא לגאון. יש עדות של רבי גאון שחיבור הלכות פסוקות הוא חיבור שמשתייך לתחילת המאה התשיעית והוא מוצאו מחוץ לבבל. שבין החוקרים של היום יש מחלוקת איזה עמדה לאמץ, איזה עדות לאמץ. של נחמן דנציג שכתב ספר שלם שנקרא מבוא להלכות פסוקות, הוא אוהב את העמדה שזה רב יהודאי. פרופסור ברודי שכבר הוזכר פה, הוא דווקא משוכנע יותר שהלכות פסוקות הוא לא חיבור בבלי והוא מעט שיעית והוא מאחר אותו. עכשיו יש עוד שאלה, הלכות פסוקות, אני מחזיק אותו פה ביד, אבל הוא הלך לאיבוד. במשך הדורות, ופה אנחנו, אולי אני אקדים עוד דבר. אז זה, קודם כל, זה מעט מאוד, זה כלום.
אבל זה ספרי הלכה אפילו.
ספרי הלכה, נכון. אז אמרתי, תשובות אני שם בצד, תשובות זה מיילים. נדבר על המיילים שלהם בהרחבה פעם הבאה. בסדר? עושה לכם סדר. רוב החומר מהגאונים זה מיילים. אז אנחנו צריכים ללמוד איך להכיר את זה, איך להשתמש בזה. מקווה שזה שיעור אחד, נוכל להתקדם הלאה כבר לראשונים. אבל מבחינת העולם של הגאונים, הגאונים הקדומים, זה מעט מאוד, זה לא גאונים בעיקר, אולי הלכות פסוקות גאונים, ובעיקר מה שחשוב לשים לב זה גם המבנה של החיבורים. כל החיבורים האלה הם פחות או יותר גמרות שעורכים אותם מחדש. מה זה שאילתות? זה חיבור שמציג נושאים הלכתיים לפי סדר פרשיות השבוע. מה רוב החומרים שהוא מביא? גמרות. זה כתוב בלשנא דרבנן, בארמית, מתובלת בעברית. רוב החומר זה גמרות שנמצאות בפנינו בתלמוד הבבלי. מה זה הלכות גדולות? לפי סדר הש"ס המסכתות, יש שם מן עריכה סלקטיבית של הסוגיות. הלכות פסוקות לא מאוד רחוק מזה. זה בעצם הייתי אומר, אין פה מחברים, אין פה כותבים. מה יש פה? רוחים. עוד עריכה, הדוגמה הכי טובה שאפשר להביא זה מיין ריף. מה שקורה בעקבות רס"ג הוא שנפרצים המעגלים. קודם כל כותבים המון. כאילו יש רשימות ספרים בגניזה, איך אנחנו יודעים מה נכתב? הרי הרוב לא הגיע אלינו. נדבר על זה גם ברע. אני אסביר את מה ידוע על מה שיש ומה אין. אז בעיקר אנחנו יודעים את זה מכך שיש רשימות ספרים בגניזה. מה זה רשימות ספרים? ימצאו יום אחד את הקובץ אקסס של מנחם זון, ידעו מה היה בספרה של שיבת עותניאל, גם אם הספרים לא יגיעו אלינו. יש קטלוגים, חלקם היו של סוחרים, שהיה להם קטלוג שמראה איזה ספרים יש להם. כמו בחלק מהאתרי אינטרנט, הכוונה שהם, תגיד שאתה רוצה את הספר, אז מה הם יעשו? הם יעתיקו אותו בשבילך, לא שהם מחזיקים במלאי את כל הספרים האלה. הם מוכנים למחירה. אבל מהרשימות האלה אפשר לדעת המספרים. עכשיו, שאומרים ספר לא מתכוונים למשהו אב קרס, בסדר? יכול להיות גם משהו קצר, אבל החיבורים ההלכתיים, מדובר על כל גאון, על עשרות חיבורים. כאילו 20, 30, 40, כאילו... הבני אדם כותבים, והרבה. הם גם כותבים הלכות באופן שונה לגמרי מהאופן שבו כותבים הגאונים הקדמונים. קודם כל, השפה של החיבורים מתחלפת. במקום לכתוב בארמית, שאני בעצם לוקח גמרות ועורך אותם, הם כותבים בשפה של היהודים בני הזמן, בני מקומם וזמנם, שזו ערבית יהודית. אני אסביר בקצרה מה זה ערבית יהודית. יהודים שחיו בגולה במשך הרבה שנים, יש להם נטייה לאמץ את שפת בני המקום, איזשהו ניב בדרך כלל, הרבה פעמים הוא דווקא ניב ירוד יחסית, כזה כמו יידיש, שזה סוג של גרמנית עממית. וכמובן שהיא מתובלת במילים עבריות קצת, כי יהודים מדברים אותה, לדינו זה סוג של שפה כזאת, והם כותבים אותה באותיות עבריות. יידיש כותבים אותה באותיות עבריות. בסדר? יש להם גם ניקוד עם האותיות, כל העיינים והאלפים, אז זה ניקוד ביידיש. נכון. אותו דבר הערבית היהודית, זה אחד מהניבים של השפה הערבית, שמדברים אותה היהודים בארצות האסלאם, הם כותבים אותה בעברית, באותיות עבריות. זו שפה שכותבים בה גדולי עולם, אמיר הרס"ג הוא הראשון שכותב בשפה הערבית היהודית, ועד הרמב"ם ועד בכלל. כן, כשהרמב"ם אחד מהמהפכות הגדולות, נגיע לזה, משנה תורה, הוא כותב דווקא בעברית, הרמב"ם כותב הרבה בערבית יהודית, פירוש המשנה נכתב בערבית יהודית, מורה הנבוכים נכתב בערבית יהודית, תשובות שלו, של הרמב"ם, נכתבו תמיד לשואל בשפה שבה הוא כתב לו. זה חלק מהתשובות בערבית יהודית. יושב בישיבה בחדר פה בחור שסבא שלו הוא היום נחשב החוקר הכי חשוב בעולם לערבית יהודית, סבא של עידו, פרופסור יהושע בלאו, שהוא הוציא לאור את תשובות הרמב"ם. הוא הגיע לזה לא מחקר ההלכה אלא מחקר הערבית היהודית, נכון? כן, הוא נחשב חוקר גדול, הוא גם פרסם לאחרונה מילון של הערבית היהודית. כן, בבקשה.
הם יודעים ערבית ערבית?
בוודאי, אתה חושב שרס"ג לא יודע לדבר ערבית קלאסית?
לא, הם כותבים בערבית גם?
זה אחד מהשאלות, אני יכול להגיד לך לרמב"ם, אני לא בקיא בזה. אולי סבא שלך יום אחד יכול לתת לו הרצאה. שזו ערבית, נחשבת ערבית ירודה. כאילו, מי כותב מדע בשפה כזאת? אבל זו השפה שיהודים מדברים. וזו השפה שרס"ג מתחיל לכתוב בה. הוא כותב בה את אמונות ודעות, פילוסופיה, הוא כותב בערבית יהודית. הוא מתרגם את התורה לערבית. התפסיר של רס"ג זה תרגום התורה לערבית יהודית. הוא כותב את הסידור שלו בערבית, והוא כותב את חיבורי ההלכה שלו, זה עיקר מה שיעסיק אותנו פה. הוא כותב אותם בערבית יהודית. מי שרוצה איזושהי מקבילה מסוימת, היום פורחת התעשייה של ספרי הלכה באנגלית. אתם מכירים את זה? זה סיפור של 25 שנה האחרונות. התחיל אותה רב בארצות הברית בשם הרב שמעון היידר, והיום כל הארט סקוול, אתם מכירים את התא, זה מסמל איזשהו אייקון תרבותי בארצות הברית, זה שהתורה מונחלת באנגלית. זה פעם הרי תורה, איך הנחילו אותה? באמריקה? ביידיש, ביידיש, בסדר? הייתי בחתונה שבוע שעבר במונצי, אצל אחי, לפני חתונה של ליטווה כסחרדים אמריקאים, ליטאים, כאלה בריסקרס, לפני החופה החתן צריך לדרוש, דרש ביידיש. כן? על מה דורשים? לא שרו שירי נשמה וזה? מה, הוא לומד יבמות, אז הוא דיבר על ייבום. ככה ליטאים מביאים רגשות. בסדר? בכל מקרה, אני חוזר, אז רס"ג כותב בערבית יהודית, זה כל כך מהפכה הראשונה, זה גם אומר משהו על הפנייה, הייתי אומר שזה גם מקרין עבור מי הוא כותב, הוא כותב בשביל האנשים כאן ועכשיו. שנית, רס"ג מתחיל לכתוב כתיבה מונוגרפית. מה זה מונוגרפיה? מונו זה אחד. מונותואיזם?
לבד.
אז מונו זה אחד, הוא כותב על נושאים. מה הכוונה? הוא לוקח נושא, מחסה אותו מאלף עטף במקורות התלמוד. או אם אתם מוצאים עכשיו את המודלים הספרדיים שהם אנכרוניסטיים, אבל הם מוכרים לכם, אם הספרות ההלכות דומה לריף, הרי שספרי ההלכה שכותבים אותם מרס"ג ואילך דומים למודל של הרמב״ם. מה הכוונה? אני לוקח נושא ואני מקיף אותו מכל הצדדים, מביא לך את החומר. עכשיו רס"ג בכל אחד מהחיבורים האלה הוא גם הנהיג שכותבים הקדמה, מבוא. אין מבוא למשנה. מבוא למשנה כתב אותו חנוך אלבק, לא רבי יהודה הנשיא. מבוא לתלמודים גם כתב אותו חנוך אלבק, לא רבשי ורבינה, נכון? חכמי התורה לדורותיה הם לומדים, הם לא עסוקים בכתוב מבואות. רס"ג כותב מבוא, אז יש פה גם עניין מאוד פשוט, שיש פה מעבר פה ברור מעורך למחבר. זה מחבר בודד. מישהו, הייתי אומר שאחד מהמאפיינים הבולטים של העולם של חז"ל, זה גם מבוא לראשונים, גם בעלי התוספות כאלה. זה לא אדם בודד מדבר, כל הזמן מי מדבר?
קבוצה.
הקבוצה מדברת, בית המדרש מדבר, כן, התלמוד, המדרשי ההלכה, המשניות, מלאות בדורות של חכמים שהם מרוחקים אחד מהשני, שהם כולם מקובצים יחד. אצל רס"ג, רס"ג מדבר.
זה גם פירושים כל הדיקול של הדברים.
לא הבנתי את ההערה.
כל התוספות, כל החידושים, המדרשים.
נכון, אבל אפשר גם לכתוב חידושי הרמב"ן שאתה כותב לבד, כן, כאילו אתה לא חייב, כאילו התוספות מדבר, התוספות זה תנועה שאת החידושים גם לא כותבים גדולי הרבנים. התוספותים כותבים התלמידים שלהם, שמסכמים אותם. זה תחושה שבית המדרש מדבר בתוך התוספות, אבל כשאתה נמצא אצל הספרדים, תמיד החכם מדבר. הרי מיגש כותב את חידושה, והרמב"ם כותב את הדברים בעצמו, הם בעצמם כותבים. ומי שמנהיג את זה זה רס"ג, ובעצם מעביר את הכתיבה הרבנית מעריכות, מקולקטיביות, מקלקטיות של חיבור, ומעביר אותו למחבר בודד, וזה גם ממילא נותן גם להקדמה. בהקדמות בדרך כלל היו להקדמות שני חלקים. חלק אחד היה תמיד שפחי הבורא יתברך שמו, תמיד. זה המודל הקלאסי. אתה משבח את הבורא, אם אתה מחבר בתוחכם כמו רס"ג, אתה גם את השבחים מחבר לתחום שאתה כותב עליו. ככה למשל, אחד מהספרים הגדולים של רס"ג שהגיעו אלינו, ספר העדות והשטרות. בהקדמה הוא מדבר על שבח האמת, שהיא אחת ממידותיו של הקדוש ברוך הוא, שחותמו אמת. אז שפחי הבורא הם בתחום האמת. והדבר השני, בהקדמה, הוא בדרך כלל להסביר את מבנה החיבור, מה אני הולך לעשות, מה אני כותב. זה דבר שאין בספרות חז"ל. המחבר הראשון בהלכה, ממשה רבנו עד שיכתוב, ככה זה רס"ג. אחרי זה בא לידי ביטוי, במבנה, חיבור כזה מאוד מובנה. הוא בונה נושא באופן מסודר. אני יכול לומר שרס"ג גם הייתה לו חשיבה מאוד מתמטית. הוא חילק כל נושא לחלקים, ותרשימי זרימה של הרב ישי כנראה יכלו להיכנס לספרים שלו. אלוואי שאני אלמד את המלאכה. אני יכול לומר שספר הירושות שלו שהגיע אלינו, אז הוא אומר יש שלושה דרכים שרכוש יכול לעבור, וכל דרך מתחלקת כמו צהל לשלוש, וכל אחד מהשלוש דרכים מתחלקת לשלוש, וכך, זה מאוד מאוד מובנה, זה מאוד מאוד מסודר. הדבר האחרון שהוא לא כל כך פשוט וברור כשאני עוסק בכתיבה מונוגרפית, זה הזיקה למקורות. כי תבינו, היתרון של השיטה המונוגרפית מיותר להסביר אותה, הוא מסודר, מובנה, אתה מוצא את החומר. בישיבת עתניאל הרמים פה כידוע רובם עורכים מחדש את השס, אתם יודעים את זה, נכון? לא נותנים פה לפי סדר הדף. כי לא אוהבים את העריכה.
איך שאלת הסוגיות?
בכלל, בונים נושא, יכול, כן. עכשיו יש כל מיני מחלוקות פנימיות, האם אנחנו לומדים בר מציע, או לומדים המון המוטל בספק. זו מחלוקת עמוקה מאוד, כל ישיבת רמים רבים את המחלוקת. כן, האם כמו שרם אחד התבטא, אנחנו כותבים ערכים בצחפי התלמודית, או אם אנחנו לומדים בר מציע. טוב, יש בזה הרבה שאלות. זהו, רק אני אגיד, היתרון של המונוגרפיה היא ברורה, החיסרון הוא שבמיוחד בתפיסת עולם של אז, לפני שהבריסקאים שינו את העולם, מאיפה דבר יונק את סמכותו? מה הופך דבר למחייב? דבר אחד מאוד פשוט, שהוא מקושר למסורת. שאתה אומר, שאתה מוכיח שהקדוש ברוך הוא אמר אותו, או משה רבינו מסר אותו. אז לכן אתה חייב את מקושר למקורות שלך.
פינה מאוד בעייתית אבל.
נכון, מה עושה הכתיבה המונוגרפית? מתנתקת מהמקורות שלה.
למה?
למה היא מתנתקת מהמקורות שלה? כי אני רוצה להביא לך את זה מסודר בסדר שלי, ומה לעשות, חלק בבקר וחלק במציע, כאילו היתרון שכתיבה כמו עריף, הוא שאתה תמיד מחובר לגמרה. החיסרון הוא שאתה לא יודע איפה זה מופיע בגמרה, או שזה מפוזר בגמרה בשלושה מקומות. כאילו הרמב״ם בכתיבה המונוגרפית שלו, אני אגיד לך, הרמב״ם, סליחה,
אתה? הוא לא יכול להחליט שאת זה הוא לא מביא, זאת סוגיה.
בסדר, ואז אתה יודע מה אתה חוטף? מבול של התקפות, כאילו טילים על הראש. רייבד בהקדמה למשנה תורה, מה זה ספר בלי מקורות, מה הוא שווה? רמב״ם בעצמו, באיגרת שהוא כותב לרבי פנחס הדיין, שהיה אחד מגדולי המבקרים של משנה תורה, רמב״ם בעצמו מסביר מצד אחד למה הוא לא יכול להביא מקורות. כי הוא אומר, אם הייתי מביא מקורות, הייתי הורג את הספר. כי אתה יודע איזה ספר מסורבל זה היה? מצד שני, הרמב״ם מודה שספר בלי מקורות הוא ספר בעייתי. ולכן הרמב״ם אומר, הוא רצה דרך ביניים. הרמב״ם כותב, חלמתי בעצמי לכתוב את המקורות מחוץ לספר. כלומר, מעין מגיד משנה, אבל תראה את הדברים. הוא אומר, לכתוב על כל הספר לא עלה על דעתו. זו מלאכה סיזיפית. הוא אמר, במקומות שהבאתי הלכה, שהיא לא צמודה למסכת בגמרא, שגוש ההלכות, זה חציתי לכתוב בספר להביא את המקורות. מה אני מתכוון? אני כותב לכל שבת. רמב״ם, כל מקור בכל שבת שכתוב מסכת שבת, אני לא אכתוב לך מאיפה לקחתי. תלמוד מסכת שבת, תדע לבד, מה זה ההצלנות הזאת? אבל אם בלכות שבת הבאתי הלכה שנמצאת בגמרה במסכת גיטין, אז אני אכתוב לך את זה. וגם את זה הוא לא עשה. הוא מביא דוגמה מדהימה. הרמב"ם כותב, למה זה נצרך? כי הוא אומר, אני בעצמי אפילו לפעמים שוכח את המקורות שלי. הוא מביא שם סיפור מופלא, מדהים, על מישהו שבא אליו, שאל אותו לזה הלכה אחת בלכות רוצח. אמר לו, מאיפה לקחת את זה? אז הרמב"ם אומר, אמרתי לו, מסתום, מאיפה לוקחים הלכה בלכות רוצח? מסנהדרין מכות. טוב, עברתי על סנהדרין מכות, לא מצאתי. מתחיל להזיע, הוא ממש מתאר, הוא מזיע. טוב, זה לא שם. אז אומר הרמב"ם, אמרתי לעצמי, אולי זה במקום אחר בש"ס. חשבתי, לא מצאתי. וואו, עכשיו באמת, אז אולי זה בירושלמי, בתוספתא, כך הוא כותב, כאילו, מתחיל להפעיל את המנוע, לא מוצא. טוב, מה קרה לו? הוא הלך, ואז כמו תמיד, מה קרה לו? כשהוא הלך, מה קרה לו? הוא נזכר. שלחתי לו, קראתי לו והראיתי לו את זה, רק זה מסכת יבמות. זאת אומרת, היום אנחנו יכולים לשחזר בדיוק מאיפה הוא לקח את זה, על מה מדובר. זה הלכה בלכות רוצח, שאדם שרצח אדם אחר בשוגג, הוא פטור מגולה, כפי שמה הרוח נכנסה בסימנים, והרוח הרגה אותו ולא השחיטה, אלא אם כן, החיוב גלות הוא רק שהוא רצח אותו בבית הדשישה שאין ברוח. והוא אמר, איפה לקחת? זו הלכה גם מוזרה. מה, אתם באמת חושבים שהרוח הרגה אותו?
מצמצם את כל דין ורצח בשביל.
בדיוק. איפה זה מופיע? זה מופיע ביבמות קוף חבד וגיטין דפיים. והרמב"ם שם אומר, חבר'ה, חייבים מקורות. שאני יכול לספר שזו הבעיה בכתיבה המונוגרפית. וזו למה, בעיקר, ברק, רוצה להסביר את זה. אנחנו כבר אחרי רב חיים. אצל רב חיים, התוקף של דברים הוא מההיגיון שלהם. הוא לא יונק את כוחו ממי שאמר את זה. אני אגיד את זה בצפת חזק, לפי רב חיים, אם אני מוצא קושייה בהיגיון הפנימי של דבר, זה לא בעיה של רב חיים. וזה בעיה של מי זה? של מי שאמר את זה. יש לך בעיה. כלומר, קושייה על רמב״ם היא בעיה של הרמב״ם, לא בעיה שלנו. כי בבריסק מה מחפשים? את הלכידות הפנימית, את ההיגיון הפנימי, את המנגנון הפנימי. אבל הדרך הקלאסית ללמוד רמב״ם, או בכלל לתת תוקף לדברים שנאמרו על ידי חכמי ישראל, זה לא ההיגיון הפנימי. מה הדרך הקלאסית? המסורת, המקור שלך. אם מה שאתה אומר מופיע בגמרא, כאילו רמב״ם קשה, לפני רב חיים, מה זה רמב״ם קשה? רמב״ם שלא יודעים את המקור שלו. אז אם אתה מראה את המקור שלו, אחרי רמב״ם לא קשה. איך הוא הופך להיות הגיוני על ידי זה ש... הרמב״ם הזה ביכולת רוצח.